אתם מצילים. אתמול דיברנו על הסוגיה הכללית, היום אנחנו ניכנס לתוך הדיון של הראשונים בקשר לדבר שאינו מתכוון הוא פסיק רשע. תוספות מביא כאן את דברי האורך שבא להסביר סוגייתנו ועוד סוגיות רבות, שאומר שפסיק רשע, כדי לחייב על פסיק רשע צריך כוונה. שאלה, איך אתה מבין את החיוב בפסיק רשע? רב שמעון סובר שכדי לחייב צריך כוונה. דבר שאינו מתכוון, מותר. בעבר רב אומרים שפסיק רשע זה חריג. מאוד רב שמעון בפסיק רשע. יש כמובן שתי הבנות אפשריות של יסוד החיוב בפסיק רשע. אפשר לומר שכשיש פסיק רשע, יש כוונה. אפשר לומר שכשיש פסיק רשע, לא צריך כוונה. כמובן, כל זה קשור לענייננו, כי האורך מניח שגם במצב של פסיק רשע צריך כוונה. אם אין כוונה, אין חיוב. אלא שבדרך כלל, במצב של פסיק רשע יש כוונה, חוץ ממצב שלא ניחלה. תוספות והרבה מאוד ראשונים חלקו ונחלקו עם האורך. והשאלה למה? ופה יש שני כיוונים אפשריים, ואנחנו באמת מוצאים את זה בראשונים ובאחרונים. אפשר לומר שגם תוספות מסכים לאורך שצריך משהו מעבר למעשר. אבל לא צריך כוונה, מה צריך? מודעות. זה המילה המודרנית. Consciousness. יש הבדל בין רצון, כוונה, intention, לבין הבנה, ידיעה, מודעות. כשבן אדם יודע שזה מה שיהיה, הוא מבין שזה מה שיצא מפעולתו, גם אם הוא לא מתכוון לזה, גם אם זה לא מה שהוא רוצה, זה מספיק כדי לחייב. כך רואים גם ברמב״ם וגם בתוספות בסנהדרין. בואו נראה את זה. רמב״ם אומר, עשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה שוודאי תעשה בשביל אותו מעשה. אף אפילו שלא נתקיים לחייב, שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תעשה אותה מלאכה. כיצד? שהדבר ידוע. בפשטות הכוונה שהדבר ידוע, שהוא יודע. כך יותר מפורש בתוספות בסנהדרין דף פ"ה. משום דבי פסיק רשע לך שמלאכת מחשבת כיוון שיודע שיבהיר. שוב, הוא לא מתכוון שיבהיר, אבל הוא יודע שיבהיר וזה מספיק. יש גם כמובן את הגישה האחרת שאומר שחולק על האורך לא כי צריך דעת, אלא שיש רובד נמוך יותר של דעת, אלא שלא צריך דעת. החיוב של פסיק רשע זה לא כי יש כוונה, אלא שבמצב של פסיק רשע לא צריך כוונה. וזה יש לנו בקובץ שיעורים שמנסח את זה באופן ברור. מה הוא אומר? ולכאורה נראה מחלוקת זו, יתור לי בטעם הדמוד הרבשים בפסיק רשע. יש לפרש בזה שני טעמים. א', זה שיש לו כוונה, וב', כיוון דסריקה היא, פסיק רשע, לתלישה, נמצא דתלישה בכלל סריקה, וסגי במה שמכוון לסריקה, אף שאינו מכוון לתלישה. והתלישה נכללת בסריקה. בעצם אומרים ככה, יש לך מעשר. תלישה כלולה בסריקה. אני מתכוון לסריקה, אבל ההגדרה של סריקה כוללת תלישה. פה ההגדרה של איסוף העצים האלו כולל ייפוי הקרקע. ולכן אני מתכוון באמת רק, ואולי אני יודע באמת רק מהאיסוף של העצים. אני לא חושב על היפוי. אבל היפוי כלול בהגדרת האיסוף קרשים. אני חושב שכך אפשר להבין את חידושו של רשי בזבחים דף צדי א'. אנחנו נחזור ביום ראשון לגמרא הזאת. יש דין של שבוע שם, זבחים צדי א', המתנדב יין מביא ומזלפו על גבי האישית. שופך את היין על האישית. כלומר שואלת, יש פה כיבוי הגחלים על המזבח. וזה פסיק רשי. כלומר אומרת רב שמעון, הרב יהודה הרב שמעון, יש מחלוקת, רב שמעון סובר שזה דבר שאינו מתכוון. מקשה רשי, זה פסיק רשי. רב שמעון מסכים, מחייב, מודה בפסיק רשי. אומר רשי, אין תורה פסיק רשי ולא ימותו. אפשר דמזלב לב טיפין דקות מאוד. אפשר לשפוך את היין עם טיפין, טיפות מאוד דקות, וככה לא יחבר. זה החידוש. יל כך, אינם היא מחבר בטיפין גסות, גם כשאני שופך באופן שבוודאי יחבר, דבר שאינו מתכוונו. אני לא מבין. אני עושה בצורה שבוודאי יחבר. אז למה זה דבר שאינו מתכוון? זה פסיק רשי. אני חושב שההסבר שיכול להסביר את רשי הוא הסבר ברמה ההגדרתית. אם פסיק רשי הכוונה שכשזה אוטומטית אז אני חושב גם על הדבר השני, אז פה אני חושב על הדבר השני. אבל אם זה עניין הגדרתי שגימל כלול בבית, אז זה רק אם מוגדר כך. אם אפשר לעשות בית באופן שלא יוביל לגימל, גם אם אני לא עושה כך, אבל אם אפשר לעשות כך, אז בית לא מוגדר ככוללת גימל. ברגע שבית לא כוללת גימל, אז זה לא אוטומטי. כך נראה לי ההסבר לרש. ואני חושב שנפקמינה בין שני הכיוונים האלו, יש במקרה מאוד מעניין שהפוסקים מביאים להלכה, מקרה של פסיק רשי, בו אין לאדם מודעות. מה אמרנו כבר? יש שני כיוונים במחלוקת על האורך. תוספות בסנהדרין הרמב״ם, כך משנה הסוברים שבמצב של פסיק רשי, הוא יודע, הוא לא מתכוון, אבל הוא יודע. והקובץ לא צריך שהוא ידע. זה כל הרעיון. זה כלול בזה, לא צריך שהוא ידע. הנפקמינה יהיה במצב שהוא באמת לא יודע. לפי תוספות לא יתחייב. לפי הקובץ שיעורים לא משנה אם הוא יודע או לא. וזה המקרה של הרמב״ם. בואו נראה. מדובר שם במלאכת צד. כל שבמינו ניצוד חייב עליו. אין במינו ניצוד פטור. אבל אסור. הלכת זבובים. אף על פי שאין במינו ניצוד, אסור לצודם. אסור לעשות סבוב, למרות שלא צדים אותם. רמו, ולכן יש להיזהר שלא לסגור תיבה קטנה, או לסתום כלים שסבובים בו בשבת. תהווה פסיק רשי שיצודו שם. גם הוא לא מתכוון לזה, הוא סוגר את הכלי, אבל זה פסיק רשי, דבר שלא מתכוון, פסיק רשי, אסור. גם מדי רבנו. אומר אתה אז, מה אם יש ספק אם נמצא שם סבוב? יש שם ספק, הוא לא יודע. הוא אומר, אתה, זה לא פסיק רשי. הביאור הלכה דן בזה יותר ואומר כך. יש שני סוגי ספקות. יש מצב כשזה ספק לנו, ויש מצב כשזה ספק במציאות. פה הספק רק לנו. אם יש שם זבוב, אני לא יודע מזה, אבל יש שם זבוב, ובוודאי יש פסיק רשי. אומר ביור הלכה, אם הספק רק לנו, לא במציאות, אז זה פסיק רשי. אם במציאות זה בוודאי. יש שם סבוב, אתה לא יודע מזה. כשאתה סוגר את הקופסה, בוודאי יהיה פה צד. אומר ביור הלכה, זה פסיק רשי, זה אסור, גם אם יש ספק לנו, אבל אין ספק במציאות. מה הנחת הביור הלכה? שלא מסתכלים על מה שיש בראש שלי. אני בספק, אני לא יודע אם יש שם. אבל כיוון שבמציאות יש שם זבוב, כשסוגרים את התיבה הזאת, בוודאי הזבוב יוצד שם, אז יש שם איסור, יש שם בעיה. שוב, שנחשוב איך המקרה הזה הוא הנפקא מינה של השאלה הזאת. האם פסיק רשי מחייב כי יש כוונה, זה חידוש מאוד גדול של האורך, כי יש מודעות, לא צריך כוונה, אבל צריך מודעות. תוספות, או למרות שאין כוונה ואין מודעות. תמיד תהיה מצב שיש פסק רשא, למרות שאין מודעות בכלל, וזה כשיש לנו ספק, לנו ספק, אם יש שם זבוב. זו השאלה המרכזית שקיימת כאן בקשר לשיטתו של האורך. ובואו נחשוב ביחד במה זה תלוי. מה כוונתי?
יש לנו שאלה, האם פסק רשא ומשום שיש כוונה, או משום שיש מודעות, או גם בלי דעת בכלל. הנפקא מינה, לא נחלק, מותר, אסור. זה אסור פה לפי שתי הדרך. במה זה תלוי? במה תלויה הבנה פסק רשא? למה להבין ככה ולמה להבין ככה? אז כמובן אנחנו צריכים לחזור לדבר שאני מתכוון. לדבר שאני מתכוון. מה יסוד ההיתר בדבר שאני מתכוון? למה צריך כוונה? מה אתם אומרים? למה צריך כוונה? לכם אפשר. אוקיי, איך זה עובד? תסבירו לי מה המשמעות, מה הכוונה של מלאכת מחשבה. ופה יש שתי גישות בסיסיות. ברור שבשבת צריך דעת, ואולי ברמה יותר גבוהה ממקומות אחרים בהלכה. מלאכת מחשבה. אבל בכלל אפשר להבין את הצורך בדעת בשני כיוונים. ובכלל, כשיש צורך בשני דברים כדי להתחייב, יש פה שאלה מתודית. למה צריך שני דברים? ויש שתי אופציות. או ששני הדברים עובדים ביחד, אחד מגדיר את השני, או שצריך שני דברים. יש תנאי אחד, יש תנאי נוסף, אין שום קשר ביניהם, לא עובדים ביחד בכלל, אבל צריך את שניהם. וזו השאלה בקשר לכוונה, לצורך בכוונה בשבת. האם צריך כוונה כתנאי נוסף? צריך מעשה, וצריך כוונה. וזה מה שצריך. או שבעצם צריך מעשה, אבל המעשה לא משמעותי בלי שיש כוונה שמגדירה את המעשה. בעצם אני שואל כך, האם הכוונה נחוצה כתנאי עצמאי נוסף, או שהכוונה נחוצה כדי להגדיר את המעשה כמעשה שבת? אז בואו נכניס את זה לענייננו. האם אפשר, צריך כוונה כדי להתחייב, האם אפשר להתחייב בלי כוונה? האם אפשר למצוא תחליף לכוונה? תלוי. אם הכוונה נחוצה כגורם עצמאי, אז צריך כוונה. אבל אם הכוונה נחוצה כמגדיר את המעשה, אז אולי אפשר להגדיר את המעשה אחר. אני מתכוון רק לבית. איך אני מגדיר ג' כתוצאה? או, כי זה קשור. אני לא מתכוון לג' שוב, אם אני צריך כוונה כי גורם עצמאי כדי להתחייב, אז אי אפשר להגיד סתם יש הגדרה וזה קשור. תכלס, אין לי כוונה לדבר הזה. אבל אם הכוונה באה להגדיר את המעשה, זה משהו אחר. זו שאלה מרכזית מאוד בקשר לצורך בכוונה ודעת בכלל. במעשה עבירה, במעשה מצווה, בקניין, בקידושים. צריך מעשה, צריך דעת. האם הדעת נחוצה כדבר עצמאי, או כמגדיר את המעשה? וכמובן, שאלה גם בקשר ללכות שבת, והתשובה איננה בהכרח אותה תשובה. ייתכן שבקניין זה ככה, ויש סוגים שונים של קניין, ויש קידושים, ויש עבירה, ויש מצווה, ויש... אנחנו מדברים על מעשה שבת. ויש הרבה נפקמינות. אם נדבר על כמה נפקמינות פשוטות, כמובן, האם אפשר לחייב בלי כוונה? אם הכוונה נחוצה כגורם עצמאי, אז קשה, אם הכוונה נחוצה כמגדיר את המעשה, עוד נפקא מינה, מה הרמה הנחוצה של הכוונה? מה סוג הכוונה שנחוץ? אם זה כגורם עצמאי, אז ייתכן שצריך לומר, אם זה כמגדיר את המעשה, אז ייתכן שמספיק שאני יודע שאני עושה מעשה כזאת. לא יודע אם אני צריך כוונה גדולה ובחווה. אז פה היום אנחנו דיברנו על שני דברים. דיברנו על המחלוקת שלנו, פסק רשא ולא ניחלה, ומה זה מלמד אותנו על פסק רשא ועל דבר שאינו מתכוון, בכלל השאלה הכללית של התפקיד של הכוונה. וזה בעצם כל זה עוד בית במקור. יש לנו עוד חלק של הסוגיה הזאת שאנחנו נעשה אמיות השם ביום ראשון, אבל אני כבר רוצה לתת את המבוא היום לעניין הזה.
אנחנו שאלנו היום, קצת אתמול, מה התפקיד של הכוונה כאן? בקשר לסוגייתנו, בקשר לפסיק רשי, וראינו אופציות שונות. כמובן, אין סתירה ביניהם. וייתכן שיש מסלולים שונים, יש מצבים שונים שבהם צריך כוונה כזאת או כוונה אחרת. ופה אנחנו נראה, כפי שכתבתי במקורות, שני סוגים של חילוקים חשובים. הסוג הראשון זה לדבר על רמות שונות של כוונה. רמות שונות של כוונה. כבר דיברנו על זה. כבר דיברנו על זה אתמול, שאולי במלאכות מסוימות צריך כוונה מעיקר הדין כדי להגדיר את האב מלאכה כאב מלאכה וכו'. וכך, בואו נראה היום, אנשים התחילו קצת את המקורות האלו, אבל הרמב"ן בדף עין ה' ראיתם, נכון? זה עדיין בעוד ב', אז מותר לדבר על זה. הרמב"ן מתייחס לאותו מתח שיש בקשר לרש"י. גם הרמב"ן, גם האוהל מועד, מאוד גימל, מתייחס לרש"י, גם הרב יום מתייחס לרש"י. יש הרבה שהתייחסו לבעיה הזאת ברש"י, שפקידי אגר ותוספות דיברו עליה. אצלנו רש"י אומר, לא אכפת לי. בדף עין ה' משתמע שרבי שמעון מחייב גם בלי זה. קושיית רבי קיבג. בואו נראה את דברי הרמב"ן בדף עין ה'. זה פה בדף בעמוד 3, נכון? כן. הוא אומר ככה. דתנא רבנן הצד חילזון והפצוע אינו חייב על האחת. תימא הוא שהיה לו לשנות הפוצח חילזון פטור רבי יהודה מחייב. למה זאת לא רבי יהודה? ועד אמין את שאני יחד הקמת איפה נשמע תווי ניחלה, כי יחד הזד צווי. פירוש רשי זה על שהוא תורח לשמור שלא ימות. פירוש לפירושו, והוא פוצעו בדרך שאפשר שלא ימות. וימת, לא נעשה את מחשבתו. והיינו דקרינן להם מתעסק. ואחרים פירושו, תהב עליהם מלאכה שאינה תפיכה לגופה, זה לא ניחלה במיטה. זה כמובן הפירוש של הרמב"ן. אבל איך הרמב"ן מסביר את רשי? כיוון זה לא ניחלה. כיוון דלא ניחלה. הוא פוצעו בדרך שאפשר שלא ימות. וימת, לא נעשה את מחשבתו, והיינו דקרין עליהם מתעסק. הוא מפרש את רשי בכיוון מאוד אחר. איך הוא מפרש? זה לא כיוון דלא ניחלה, הוא פטור למרות שזה פסיק רשי. כיוון דלא ניחלה, הוא יעשה באופן שזה לא פסיק רשי. כך הוא מתרץ את שיטת רשי. מה נראה לכם? זה נראה כך ברשי? מי שמסתכל ברשי בדף עין ה', אני חושב מקבל רושם אחר, שדם החי טוב מדם המת, וכיוון דכל עצמו מכוון ותורך לשמור שלא ימות בידו, אפילו מת, אין כאלה מתעסק. רשי אומר שזה לא פסיק רשי? זה קשה. ולכן, יש ראשונים שאמרו שלפי רשי, הלא אכפת לי, הוא לאו דווקא. אלא מה? שיש הבדל בין חילזון והמקרה שלנו. מה ההבדל בין חילזון והמקרה שלנו? זה נכון, זה המילה, אבל מה ההבדל במילים שלנו? מה ההבדל בין המקרה שלנו והמקרה בדף העיני? במקרה שלנו, הוא לא מקבל שום דבר מזה שהשדה יפה. לא אכפת לי. בדף עין ה', זה לא טוב לו. זה רע לו אם ימות. לכן בעצם אומרים שכתוב וכי מודה רבי שמעון במידי לא אכפת לי, פה הכוונה משהו שרע לו. בואו נראה את זה באור מועד. יש לכם את הצילום של הדף הנוסף. אני צילמתי שם גם מי היה האור מועד. מי שלא מכיר מי זה היה. מביא בשם רב אשר מילוניל, אחד מחכמי ספרד, זה מופיע גם בחכמי פרוונס אחרים, כמו השלמה, שיש שלושה סוגים של פסיק רשי. יש פסיק רשי, תניח עליי. זה המקרה הרגיל של פסיק רשי, מודי רבי שמעון, יש חיוב, אוקיי. יש פסיק רשי, זה לא אכפת להם. זה לא טוב לו, זה לא רע לו, לא אכפת. ושם יש מחלוקת רבי יהודה רבי שמעון מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל יש מקרה יותר חמור. שלא טוב לו. שלא מיכלה. שרע לו. זה דף עין ה'.
שקשה לו. ואז אתה פטור גם לפי רב יהודה, משום מקלקל. משום מקלקל. ומעניין שהוא משווה למקרה של גומה ואין צריך אלא ליפרה, וזה כמו, והם אומרים את זה לפי רש"י. שוב, זה כדי לפתור דף עין ה' ודף קוף ג'. את זה אני מבין שלא ראיתם היום, נכון? אבל זה החילוק הראשון, רק שתבינו את החילוק. מה הכוונה? רמות שונות של חוסר דעת. יש הבדל בין לא אכפת לי, לבין לא טוב לי. אז זה החילוק הראשון. זה אנחנו נדבר יותר ביום ראשון, לא רק מה שאמרנו היום. יש גם מאירי מאוד חשוב כאן בקשר לחילוק הזה. החילוק השני זה בין תחומים שונים. כמובן, העניין של דבר שאינו מתכוון שייך לא רק לעניין שבת, גם לעניין איסורים אחרים. האם הדין של פסיק ראשי, האם הדין של פסיק ראשי גם שייך בתחומים אחרים? האם הדין של פסיק ראשי זה לא ניח עליי? שייך בתחומים אחרים או לא? וכמובן, פה אפשר לחלק בכיוונים שונים. יש את החילוק שנראה בראשונים, יש את החילוק שנראה ברב חיים. וזה מעניין. אז זה העבודה ליום ראשון. עוד גימל כאן. אני רוצה שנשלים פה את הסוגיה, ונמשיך ביום ב' בסוגיה הבאה. בסדר? פרשת שבוע. פרשת שבוע. פרשת שבוע. או-הו. יש פה את ה... אני רוצה למהר לרב כהן, אבל בוא נגיד משהו. כתוב בראשית פרק ב' ויקח איש מבית לוי את בת לוי, ויש את הדברים מפורסמים מר בסוד הדף יור א' בתוך הסוגיה של בשכר נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. וזה לא רק האנשים שדחפו את בעליהם ללדת, וזה גם הנשים הצדקניות מרים, יוכבד, שעשו את כל הפעולות שאנחנו קוראים בפרקים הראשונים של ספר שמות. יש שם עוד סיפור על מרים, כתוב בהמשך אחות מרים, כתוב בקשר למשה, חזר מסבירים שמרים כבר ניבעה ודחפה את אביה לחזור ולקחת את יוכבד ולעשות ילדים. כי מה קרה? כשפרעה גזר לזרוק את כל התינוקות ליאור, אז אמרה, מנהיגי הדור, הוא אמר, טוב, לא כדאי להביא ילדים. הוא פרש מאשתו, וכך אחרים ראו ופרשו מנשותיהם. מרים באה ואמרה, אתה גרוע יותר מפרעה, פרעה לא יכול לשלוט, ופרעה רק על הבנים, אתה על הבנות, וכו' וכו'. אבל בואו נשאל את עצמו, באמת מובן מאוד, להביא ילדים לתוך מצב כזה. מי שחי בשואה ולא רוצה להביא ילדים, אני מבין אותו, מה, כאילו מה... אני חושב שזה קשור לרעיון כללי יותר שיש בפרשת השבוע הזה. ואני אביא עוד מקרה, שזה יש כמה וכמה מקרים, שיכול להראות את הרעיון, ואז נחזור לסיפור הזה. כתוב שבת פרעה יורדת ליאור, מרים רואה מרחוק, עומדת שם לראות מה יקרה לילד, ובת פרעה יורדת שם, והיא רואה את התינוק בים. וכתוב, ותשלח את המטה, לקחת את הילד. חזל דיקו מהפסוק שהיא לא יוכלה להשיג את הילד לבד. אז או שזה המטה, כאילו השפחה שלה, את זה אני מבין. או שהיא שלחה את ידה, ואיכשהו בנס, go go gadget arm, איכשהו הזרוע הפכה להיות מאוד ארוך, והביאה את התינוק. אז בוא נשאל גם שם, מה היא מחפשת? מה זה למשוך ביד כשאתה לא יכול להשיג? אז אני חושב שההסבר האחיד כאן בסיפור זה שבן אדם שמאמין שחשוב לעשות משהו, למרות שהוא רואה שאין לו את היכולות להשלים את המעשה, הוא צריך לעשות את שלו. אם אתה חי בעולם שאתה מאמין באלוהים, לא מאמין באלוהים, מאמין באחריות, לא באחריות, אז אתה עושה מה שאתה מרגיש שאתה יכול לעשות. אבל בעולם שאלף אתה מאמין באחריות של האדם, ובית שאתה מאמין שיש מישהו אחר שגם משלים את הפעולות, בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין. למה להתחיל דברים? איך אני אבנה משפחה? איך אני אעשה קריירה? איך אני אעשה עלייה? מה, אני יכול לגמור כל מיני דברים כאלו? מה, אני לא יכול לראות איך אני מגיע מפה לשם? אסתר המלכה יודעת מה יהיה ממן ומורחי ואיך היא תשלים את כל הפעולה? היא עושה את שלה. ואני חושב שזה מאוד קשור לענייני חנוכה שסיימנו עכשיו. לכאורה, אם יש לך לבחור בין הדלקה עושה מצווה והנחה עושה מצווה. בפשטות, הנחה עושה מצווה זה לא רק להדליק משהו, זה לוודא שיהיה שם ויהיה פרסום הנס. מה זה שווה הדלקה? אבל זה כל הרעיון של חנוכה. אם היו עושים את החישוב החשמונאים, אם אנחנו נוכל לנצח את היוונים, זה טיפשי. האם להדליק את המנורה? יש לנו שמן ליום אחד, במיוחד אם מחלקים את זה לשמיניות. אני לוקח שמינית של השמן, האם להדליק את המנורה? זה לא ידליק, זה לא יהיה יום שלם. זה לא יהיה אפילו השעות שאני צריך, האם להדליק? לפעמים בן אדם יש לו את היכולת לעשות רק את ההדלקה. ויש מצווה בעשיית ההדלקה. בהנחה על מישהו אחר שיש להם את העבודה. ולפעמים קשה לנו לעשות דברים כשאנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים להבטיח את סוף התהליך, את ההצלחה עד הסוף. אז יש בעיה. ודווקא במקרים כאלו, זה המקרים שיש במבחן לאמונה. האם בן אדם מבין שכל מה שהוא עושה תלוי בזה שהאחרים משלימים את זה? וזה היה המבחן אז. כמובן, משה לא היה נולד אם אמרם לא היה מסתמך על דברים שהוא לא שולט בהם. ובאמת, זה מה שקרה בהמשך. ומשה לא היה ניצל מהים, מהיאור, אם מישהו לא היה שולח את ידו. גם מי שיש לו גאדג'ט ארם, זה לא יתפוס אם הוא לא מנסה לשלוח. וכך, לאורך הפרשה ולאורך ההיסטוריה של היהדות. וכמובן, זה לא מסר של עם ישראל, זה מסר ששייך וחשוב לכל אחד ואחד. לעשות את שלנו, שכל אחד יעשה את שלו, ויבין שרק כך הוא יכול לעשות דברים גדולים. אוקיי, שבת שלום, יש פה שיחת מוסר של רב כהן עכשיו בספרייה האנגלית. בוא נראה את ונשמע.